رسول من هناك ومن هنا وعشلات وسلمر الأخوش الأمر عن بمضهور ولو عن طور طوم العلم الدور وصور العلم وصور مطور على كوش الأمر الأخوش صحب حميراي وعلي كوش ألو حميراي الزر الأخو واسمح له أم بشم العلم ناسا ونسلي أحكوا لسرائي نشم حلب العلم الضوء شمع مور وعم كل مصدق المعلم رشو ورس نسر مطوعي مع سيودي לפני שנתחיל, כמה הערות לגבי הכותרת. הכותרת מצא עשירה בדעת הרמב״ם, אז קודם כל אנחנו נתמקד אך ורק בדעת הרמב״ם. יש מחלוקות גדולות בראשונים, דעת ראשי ונחדור רבנו תם שחלק עליו, דעת הרעבד, הרבה מרבותינו הראשונים דיברו בסוגיה זו, ואנחנו נתמקד בדעת רבנו הרמב״ם בלבד, או כמעט בלבד. שנית, הכינוי או השם מצא עשירה הוא לא מדויק לדעת רבנו, כי לדעת הרמב״ם מצא עשירה, דהיינו מצא שאינה עונה על הקריטריון של לחם עוני, ולא יוצאים בה ידי חובה בליל 15 היא מצא שאני לא שעה באחד מארבעה משקים, יין, שמן, דבש וחלב. אבל אדם שלה מצא במיץ תפוזים, במיץ רימונים, במיץ תפוחים, יוצא בה ידי חובתו לערב, זו אינה מצה עשירה, זהו בצק שנילוש במי פירות. אז יוצא שכשאני מדבר כאן על מצה עשירה, זה לא במינוח המדויק שלה לדעת הרמב״ם, אלא מה שקוראים היום בשוק מצה עשירה, דהיינו מצה שנילושה במי ביצים, בכל מי פירות. גם לקרוא לה מצה זה לא בהכרח מדויק, כי אנחנו מדברים כאן על יהודי שלקח קמח למצה, לא קמח מצה. קמח מצה זה מצות תכונות, מצות אפויות תכונות שכבר לא יחמיצו לעולם. אבל יהודי שלקח קמח שמור משעת קצירה, שמור משעת חינה, קמח שקשר לפסח, וסחט בבית תפוזים, בדק היטב שהקליפה נקייה מכל טיפת מים, שהמסחטה יבשה לחלוטין וכיוצא בזה, ולש את העיסה וישהה אותה. לכן אולי לא ראוי גם לקרוא לה מצה, כי חלק מההגדרה של מצה זה בצק שלא עמד, שלא נתנו לו לעמוד, אלא בזריזות לשו ואפו, לא הניחו אותו בלא עסק. אז יוצא אם כן, וכשכתבתי את הכותרת ידעתי שלא מדויקת, אבל הייתי חייב למצות את הדברים, אז כתבתי מצה עשירה בדעת הרמב״ם. בדעת הרמב״ם מדויק, אבל אני לא יודע אם אפשר לקרוא לה מצה, כי אנחנו מדברים על בצק שעמד ותפח והשינו אותו חצי שעה, שעה, שעתיים. שנית, לאו דווקא מצה עשירה במובן המצומצם של ארבעת המשקים, אלא בצק שנילוש או קמח שנילוש במי פירות, זהו הנושא שלנו. עוד הסתייגות אחת, אנחנו לא נעסוק היום בשאלה שהיא מאוד אקטואלית, אוהבים להתנגח ולהתנסח בה בכל שנה, לגבי עוגיות מצה עשירה, עוגיות יין שנמצאים על המדפים במרכולים, בחנויות, האם כשר לאוכלם בפסח או לא כשר. כל שנה בתוכניות שואלים ודורשים, אלו השאלות החמות שמתגלגלות, אנחנו לא נדון בזה. אנחנו מדברים שוב, השאלה מוריי ורבותיי, יהודי שבבית קונה קמח כשר לפסח, משעת קצירה למאדרין, ולש אותו במי פירות, במיץ תפוזים, בדבר שלא נתערבה בו אפילו טיפה אחת של מים לכל הדעות, משהה אותו, מעמיד אותו, ורוצה להכין עוגה, רוצה להכין קובנה, רוצה להכין כיכר לחם שיהיה טעים לאכילה, שיתפח, שיהיה אוורירי בפסח, האם מותר או שלא. אם יהיה מותר, מלח אנחנו נוהגים להקל, זה סוגיה אחרת, אבל אתה מכיס אותי כאן כבר לסוגיה אחרת, לא נתעסק גם בזה, לא תמשוך אותי בלשון. יסוד הדברים, מוריי ורבותיי, או אולי לפני שנתחיל, על מנת שנבין מהו חימוץ ומהו חמץ שאסרה תורה, אולי נדפדף ברשותכם לדף האחרון. אני לא מבין גדול בכימיה, אבל ננסה לחלוק איתכם ידע בסיסי. גרגר החיטה מורכב ברובו 75% מעמילן. עמילן הוא רב סוכר, מולקולה מורכבת של סוכר. מעבר לכך יש לנו 10% גלוטן, שזה גלוטן, זה חלבון שהוא מורכב מארבעה מיני חלבונים שונים וחמישה עשר אחוז נוספים שפחות מעניינים אותנו, מים ועוד חומרים שונים. כאשר אנחנו טוחנים את גרגירי החיטה לקמח, ההרכב הכימי לא משתנה, כלומר עדיין יש בפנינו 75% עמילן, שזה רב סוכר, ו-15% גלוטן, שזה חלבון מורכב. 10% גלוטן, נכון, שזה חלבון מורכב. זהו הקמח. מה קורה ברגע שאנחנו יודעים שכדי לקבל חמץ, או כדי לקבל מצת מצווה להבדיל, אנחנו צריכים קמח של אחד מחמשת מיני דגן בצירוף של מים. מה קורה כשנותנים את המים לתוך הקמח? אנחנו רואים מצד ימין את העמילן שהוא רב סוכר, מולקולה מורכבת. יש לנו אנזים שזה סוג של חלבון שמעורר ומזרז פעולות כימיות, שרשרות של פעולות כימיות שונות. האנזים הזה מפרק את העמילן שהוא רב סוכר לגלוקוז שהוא חד סוכר, דהיינו בנוי ממולקולה אחת. אז שלב ראשון, ברגע שניתנים מים בקמח, האנזים, חלבון מסוים, מפרק את רב הסוכר, את העמילן, הופך אותו לחד סוכר, שזה הגלוקוז. בקמח עצמו יש פטריות, והפטריות הללו אוכלות במרכאות או מפרקות את החד סוכר, את הגלוקוז, והתוצאה שמתקבלת היא פחמן דו-חמצני בצורה של גז, וכהל, גם הוא כהל בצורה של גז. יש גם אחוז אחד של חומצה אצטית, זה מה שנותן את הריח של החימוץ, זה מה שנותן את הטעם החמוץ בעיסה. בקמח עצמו לרוב אין מספיק פטריות, ולכן מה עושה האדם? האדם מוסיף פטריות באופן יזום. האדם לוקח תרבית, לוקח שעור בצק שנשאר מאתמול. האדם הפרימיטיבי, הקדום, היה לוקח שעור שנשאר מאתמול, שכבר יש בו תרבית של פטריות, הרבה הרבה פטריות, מוסיף אותו לעיסה, לבצק, על מנת להחיש את תהליך התסיסה. אנחנו מדברים פה על תהליך של תסיסה, משתחרר כאן פחמן דו-חמצני, שזה גז. ובעולם המודרני, אנחנו לא משתמשים בשעור מיום אמש, אנחנו משתמשים בשמרים, שזה בעצם גידול יזום, מבוקר של פטריות. דרך אגב, שמרים יבשים, שמרים סינתטיים שיש היום בשוק, שמרית וכיוצא, הם לא חייבים בביעור לפני פסח. לא זה שעור שעליו דיברה התורה. שעור שדיברה עליו התורה הוא אחד מחמשת מיני דגן שהשתהה עד שאינו ראוי כבר לאכילת אדם, עדיין ראוי לאכילת כלב, ואיתו מחמצים את העיסה. מוריי ורבותיי, זה תהליך של תסיסה. התהליך הזה קיים גם ביין, ואנחנו יודעים שיין הוא לא חמץ, אדרבה, יוצאים בו ידי חובת ארבע כוסות. אז לא די בתהליך התסיסה כדי להגדיר חימוץ. מה קורה כאן בנוסף לתסיסה? אנחנו גם לשים את הבצק. בתהליך הלישה, אנחנו דיברנו עד עכשיו על 75% עמילן ואיך הוא מתפרק לגלוקוז, ולאחר מכן הפטריות מפרקות את הגלוקוז ונוצר לנו פחמן דו-חמצני. מה? הפחמן הדו-חמצני הוא זה שמנפח את העיסה, זה גז שמנפח את העיסה. מה מונע מהפחמן הדו-חמצני להתנדף לאוויר? פעולת הלישה. פעולת הלישה הופכת את הגלוטן, שכאמור מורכב מארבעה חלבונים שונים, גלוטנין, גליאדין ועוד שני חלבונים קטנים יותר, פעולת הלישה יוצרת לנו מארג, מין רשת אלסטית כזו, שמעטפת אטומה שעוטפת את העמילן שהוא רוב העיסה, ובעצם לא מאפשרת לפחמן הדו-חמצני להשתחרר החוצה. הוא מתנפח ומתנפח בפנים, כן, נוצרת לנו רשת. דרך אגב, כשאנחנו לשים אז נוצרת אלסטיות, כן, זה נקרא בעברית התנגדות מתיחה, ולכן מדי פעם אנחנו מניחים את הבצק לעמוד. למה מפסיקים את הלישה ומניחים את הבצק לעמוד? כדי לרכך אותו, שלא יהיה אלסטי מדי. וזו פעולה שעושים אותה לסירוגין, קצת לשים וקצת מניחים. לשים ומניחים, מכל מקום נוצרת כאן מארג, נוצרת רשת צפופה ואלסטית, שלא מאפשרת לפחמן הדו-חמצני להתנדף, להשתחרר. הבצק תופח, כאילו מנפחים צמיג באוויר, וזהו תהליך התפיחה. התסיסה פלוס התפיחה, שניהם ביחד, הם מוגדרים כחימוץ שאסור על פי ההלכה. מתי התהליך הזה ייפסק, מוריי ורבותיי? כאשר הפטריות תאכלנה את כל אחד סוכרים, את כל הגלוקוז, תפרקנה אותו, שעדיין נשאר בעיסה, אז אנחנו בעצם, מכאן כבר לא התקדם התהליך, עד רבה, התפתחו תהליכים שליליים של ריקבון ושל סרחון. כאמור, תפיסה קיימת גם ביין, אבל אין לנו תפיחה, ולכן זה לא חימוץ. תפיחה, מוריי ורבותיי, מתקיימת גם בקטניות, כך כותב רבנו, שגם האורז, אם יניח אותו עד שיתפח, עדיין אין זה חימוץ, משום שהתסיסה אינה טובה. בקטניות, להבדיל מחמשת מיני דגן, לא פטריות מפרקות את החד סוכרים, את הגלוקוז, אלא מיקרואורגניזמים שיוצרים היפוש, יוצרים תהליך שלילי. אין זה חימוץ אלא סרחון, כפי שרבנו מסביר. יש אמנם רבנו גרשום אור הגולה במנחות, כך מורי מפנה, הוא מסביר שסרחון זה כמו סרח העודף, תסרח על אחורי המשכן, אין כאן אלא נפיחות. אבל רבנו מסביר שסרחון, כשמו כן הוא, ריח לא טוב שנוצר מפירוק שהוא שלילי, פירוק שהוא לא חיובי כתהליך החימוץ. זהו מוריי ורבותיי תהליך החימוץ. שוב אמרנו, בקטניות אין זה חימוץ אלא סרחון, משום שאין לנו פטריות אלא מיקרואורגניזמים שמקלקלים ומעפשים את העיסה. להבדיל, וכאן אנחנו מגיעים לנושא שלנו, גם כאשר לוקחים חמשת מיני דגן, לוקחים כמה חיטה, ולשים אותו במי פירות ולא במים, אז הסביבה של מי הפירות, או שהיא סוכרית מדי, או שהיא חומצית מדי, היא לא נותנת לפטריות לפתח תהליך. לפטריות קשה לעבוד בכזו סביבה. עכשיו צריך לדעת שמה שעוד מעט נראה, שחזל אומרים מי פירות אין מחמיצים. מי פירות, חזל באחד המחתה מחתין נהו לכול להו, אבל מי פירות הם שונים מאוד מאוד. בשמן למשל, אני זוכר לפני הרבה שנים, עוד בן בית קלים, תיבנה ותיכונן, שלמדנו, לימדתי אז שיעור א' בישיבה, ולמדנו את סוגיית מי פירות אין מחמיצים, את הסוגיה הזו שלפנינו, ואת דעות הראשונים בעניין. אז כדרכנו בישיבה, תורת חיים, אנחנו משתדלים לבדוק כל דבר בשטח. אז אחד התלמידים שהיה נשוי, אשתו הועילה באדיבותה, ועשתה לנו ניסוי, לקחה קמח, ולשה אותו מעט בשמן, מעט ביין, במצטפוזים, בחלב, וכל מיני סוגים של משקים ושמנים ומי פירות, במיץ של אבטיחים, במיץ של מלפפונים, ולהפתעתנו ראינו ובדקנו איך העיסה נראתה אחרי חצי שעה, אחרי שעתיים, אחרי ארבע שעות, וכיוצא בזה עקבנו אחר הדברים. ולהפתעתנו ראינו, ואחר כך אחרי שנים נתפסו הדברים גם בספר מצע עשירה של הרב עידו אלבה, איש חברון, להפתעתנו ראינו שמי פירות זה דבר מאוד מגוון ומשתנה. אינו דומה הלש קמח בשמן שלא יתפח אפילו במילימטר, שום דבר לא יתפתח, השמן הורג את הפטריות, הן לא מפתחות, לא מפרקות בכלל את הסוכרים, לבין הלש למשל קמח במיץ אבטיחים או במיץ מלפפונים, שרובם ככולם מבחינה כימית נחשבים כמים, אזי תהליך החימוץ יהיה מהיר מאוד וכמעט דומה לתהליך חימוץ ומים. כלומר, מי פירות אינם מחמיצים, זה דבר, שאלה אם חז"ל התכוונו למשהו מציאותי, לקביעה הלכתית, נשתדל לדון בזה בהמשך, אבל צריך לדעת שיש כאן שאלה לפנינו, ולא כל מי הפירות נדונים בחד המחתה. זה פחות או יותר, מוריי ורבותיי, תהליך החימוץ, והבנו גם מדוע מי פירות לא מחמיצים, משום שהסביבה הסוכרית או החומצית היא לא סביבת עבודה אופטימלית, היא לא נותנת, לא מאפשרת תנאים נוחים לפטריות לפרק את הגלוקוז למרכיביו שהם פחמן דו-חמצני, שהוא הכרחי לתהליך התסיסה ותהליך התפיחה, מה שמאפשר את החימוץ שאסור על פי דין תורה. עכשיו ניגש, אחרי שקצת הבנו במציאות, ניגש, נראה את ההלכה בפנים. יש כמה סוגיות בשס שעוסקות במי פירות אין מחמיצים, יש שתי סוגיות מפתחים, יש סוגיה במנחות, יש עוד כמה מקומות בשס. אבל הסוגיה המרכזית, מוריי ורבותיי, היא בתלמוד הבבלי בפסחים, דף למדה, עמוד ראשון. אומרת הגמרא, אמר רבו ברבר חנו, אמר ריש לקיש, עיסו של נילושו ביין ושמן ודבש אין חיובין על חימוסו קורה. כך אומר ריש לקיש. אנחנו מניחים שריש לקיש אמנם מתייחס רק לשלושה משקים, אבל הם מייצגים את כל מאה פירות. יין, שמן ודבש, כיסה שנילושה, קמח שנילוש ביין, בשמן ודבש, אין חייבין על חימוצו כרת. אני שומע מכאן שאין חייבין על חימוצו כרת, אבל איסור יש. ריש לקיש לא אמר מותר, הוא אמר אין חייבין על חימוצו כרת. אולי זה אסור מדרבנן, אולי זה אסור מן התורה, אבל זה לא החמץ שאליו התכוונה התורה. מכל מקום, איסור, כמו שעל תערובת חמץ יש איסור לב, אבל אין, כל מחמצת לא תאכלו, אבל לא איסור כרת, כך גם עיסה שנילושה במי פירות אין חייבין על חימוצה כרת. שואלת הגמרא, מי תעמוד הריש לגיש? אמר רוב עידי בר אבין, היינו תעמוד הריש לגיש משום דהו להו מי פירות, ומי פירות אין מחמיסים. הספר והרשע מעמידות אותנו בקונפליקט, בסתירה. מהספר משמע באופן החלטי שמי פירות אין מחמיצים, כלל וכלל לא מחמיצים, דהיינו קו נטוי, מותר לאכול עיסה שנילושה במי פירות. כך משמע בטעם הגמרא, מה היא תעמד ריש לקיש? משום שיין ושמן ודבש הם מי פירות, ומי פירות אין מחמיצים, משמע קביעה אבסולוטית מוחלטת, ולכן זה מותר. אבל לפי הרשע אומר ריש לקיש שמי פירות, עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, אין חייבין על חימוצה כרת. אני מדייק מכאן, אבל איסור כלשהו מדרבנן מדאורייתא מהאיקה. וסביב המתח הזה שבין הרשע שממנו משמע שיש בעיה, זה לא חייבים כרת, אבל איסור מהאיקה, לבין הספה שממנו משמע שזה מותר באופן מוחלט, מי פירות אין מחמיצים בתור קביעה מוחלטת, סביב המתח הזה בין שני הכתבים אנחנו ניסוב ונלך לאורך כל הדרך היום, ונראה גישות מעניינות לכאן ולכאן. אולי נדלג ונראה את הדברים במשנה תורה בהלכות חמץ ומצה, שם רבנו עוסק ביסודות איסור חמץ. פרק חמישי עוסק באיסור חמץ. כותב רבנו כך, ואני מדלג על הלכה ראשונה על מנת שנעמוד במסגרת הזמן. הלכה ראשונה קובעת שאין חימוץ בגותנויות, רק בחמשת מיני דגן ומים, אבל כמח אורז, כמח תירס וכיוצא שלשו במים והניחו אפילו כל היום כולו, הרי זה מותר באכילה, שאין זה חימוץ אלא סרחון. בהלכה ב' רבנו מדבר על הנידון שלנו, על כמח מאחד מחמשת מיני הדגן, חיטה, סעורה, שיפון, כוסמין ושיבולת שועל, שאדם לש אותו לא במים אלא במי פירות. כותב רבנו בהלכה שנייה, חמשת מיני דורון אלו, אם לא שון במי פירות בלבוד, בלא שם מים בו עלום, או שום מים בו עלום, יש כתבי יד שככה גרסה, אינון בו אין לידי חימוס, אלו אפילו אין ניחון כל היום, עד שנטפח כל הבוסג, כך צריך להוסיף לפניכם, לשגגה שלי בעת ההקלדה, עד שנטפח כל הבוסג, הרי זה מותור באכילו, כך כתוב בכתבי היד שלפנינו, בכתבי יד תימן, הרי זה מותר באכילה. מדוע? שאין מי פירות מחמיסין אלו מסריחין, ומי פירות הם כהון יין וחולוב ודבש וזית, דיינו שמן בהשפעה ערבית, ומי תפוחים ומי רימונים וכל כיוסה בוהן משאור ינות ושמונים ומשגים. מדגיש רבנו, והוא שלא יפעורב בוהן שם מים בועלו, ואם נפעורב בוהן מים כלשהו הרי אלו מחמיסין. קו נטוי, זה אם היינו דנים בעוגיות מצע עשירה, שלכאורה לא מקפידים על האשכולות שיהיו נגובים, עד רבה בעוד הטל עליהם הם מערים אותם ליקב, כי האיכות של הענב היא שלא יעמוד בשמש. אז זו שאלה, אם מים שנתערבו לפני התסיסה לדעת הסמג בטלים ביין, וכך פסק השולחן ערוך, לדעת רבנו נראה שלא, הוא מדגיש חזור והדגש, והוא שלא נתערבו בהם שום מים בעולם, והוא שלא נתערבו בהם מים כלל. אבל בכל אופן אומר רבנו שאדם שיקח בבית כאמור אשכול ענבים, ענבים השנה הבעיה, כבר זמן הביעור, אבל נניח תפוזים, ויזהר שלא תבוא טיפת מים אחת במהלך העיבוד, ההכנה והייצור, וילוש קמח של חמשת מיני דגן עם אחד ממאה הפירות הללו, לפי הגרסה שלפנינו, שכרגע אנחנו מעדיפים אותה, הרי זה מותר באכילה. מה עושה הגרסה השנייה? אין חייבים עליו קרת. ואת שתי הגרסאות אנחנו מכירים. הרי זה מותר באכילה, מקביל לספה של הסוגיה, מתאים למפירות, אין מחמיצים. אבל אין חייבים עליו קרת, עולה בקנה אחד עם הרשע, אין חייבים על חימוצה קרת. מאיפה הגיעה הגרסה האחרת? לשם כך מוריי ורבותיי, נחזור לפירוש המשנה, תחילת פרק שלישי בפסחים, ואלו עוברים בפסח, אלו הם מיני התערובות שעוברים עליהם בלא ייראה ולא יימצא, אין על האוכלם חיוב קרת, אבל אסור לאוכלם, וזה בלב כל מחמצת לא תאכלו, ועוברים עליהם, אם יש בהם כזית בכדי אכילת פרס, עוברים עליהם בבל ייראה ובל יימצא. אומרת המשנה שם, מביאה כל מיני סוגי תערובות, כותח הבבלי, שחר המדי, חומץ האדומי וכו' וכו'. לסכם את המשנה, זה הכלול, אני חוזר אחורה, כלשהו מן דורון, הרי זה עובר בפסח. כל אחד מחמשת מיני דגן עוברים עליו בפסח, כמובן שהחמית, ולא ייראה ולא יימצא. כל תערובת שיש בה מין דגן עוברים עליה בפסח. וכותב רבנו בפירוש המשנה, כמובן בתרגומו של מורי, זה הכלול, כלשהו מן דובון, כלומר, כל דובור שמעורב בו אחד מחמשת המינים עם מים, עובר עולו בפסח. אבל בלי מים או במי פירות, אינו עובר ומותר לו אוכלו, לפי שהכלול אצלנו, מי פירות אין מחמיצים. אז כותב רבנו מפורש בפירוש המשנה, יש לנו את כתב ידו בסדר מועד, לחלק הזה של סדר מועד, שקמח מחמשת מיני דגן שנילוש במי פירות אינו עובר עליו ולא יראה ולא יימצא, ולא עוד אלא שמותר לאוכלו, משום שיש לנו כלל מי פירות אין מחמיצים כספה של הסוגיה באופן מוחלט, באופן אבסולוטי. אבל מעיר שם מורי, וכן פסק בהלכות חמץ ומצה, מה שקראנו כעת פרק ה' הלכה ב', שמי פירות, כן, אפילו היא ניחן כל היום עד שנטפח כל הבצק, הרי זה מותר באכילה, וכן פסק בהלכות חמץ ומצה. אך בכתב יד אוקספורד, שהוא כתב ידו של הרמב״ם לפירוש המשנה, הוא עובר קו מעל המילים ויג'וז אקלו. אני מקווה שאני, יש פה יודעי ערבית, אני קצת, איך? ויג'וז אקלו, אלא אקלו, ומותר ברוכתיה, ומותר לאוכלו, כך היה כתוב. ונכתב מן הצד, ולא ילזם עלי אקלו קורת סח. כאן זה אקלו, אני בין שתי הסעיפים. ואין האוכלו חייב קרת הגה. אז לכאורה הוגה בכתב יד אוקספורד במקום ומותר לאוכלו, ואין האוכלו חייב קרת, וצוין שזו הגה. אם נקפוץ רגע למשנה תורה, חיבור יותר מאוחר, הלכה שנייה, התיקון משתקף לכאורה גם במשנה תורה. הרי זה מותר באכילה ומותר לאוכלו, אין חייבים עליו קרת, ואין האוכלו חייב קרת. נראה שיש כאן, שישנה כאן הגה. כותב מורים, איפה באה הגה הזו, מי הגיע? תיקון זה כתוב בכתב ידו של רבי אברהם הנגיד, בנו של רבנו. גם המחק שונה ממחיקותיו של רבנו, כי רבנו נוהג למחוק בעברת קו באמצע האותיות, ורבי אברהם העביר קו למעלה, לא מחק אלא ציין למעלה. ועיין שוט הרשב"א שכתב שהעידו בשם רבנו שחזר בו ממה שכתב בחיבורו, דהיינו שאלו את הרשב"א, הרמב״ם כותב שקמח שנילוש במי פירות, בצק שנילוש במי פירות מותר באכילה, והעידו שהרמב״ם חזר בו וסובר שאין חייבים עליו קרת אבל אסור באכילה, ושמה ראו המעידים רק הגהת רבי אברהם הנגיד בפירוש המשנה, ושמה גם הרב אברהם תיקן על סמך הבעת דעה ששמע מפי אביו על דרך החומרה ולא לדינה. והראיה שלא מחק לגמרי בכתב יד אוקספורד ויג'וז אקלו, אלא היא ניחן כמו שהן והוסיף מעין הערה בצד בבחינת ויש מחמירים ועיין שוט רדבז ומעשה רוקח וכו'. אז מורי מזהה את המגיע, מי שתיקן ואמר שמצא עשירה בצק של אלוש במפירות איננו מותר באכילה אלא אסור, רק שלא חייבים עליו קראת. רבנו מזהה את המגיע כרבנו אברהם, ומורי יוסף, סליחה, מזהה את המגיע כרבנו אברהם, והוא אומר, כנראה כתב כך, הוא לא מחק את זה עד בלתי השאיר לו שריד, אלא השאיר, רק ציין מלמעלה, עביר קו, ובצד העיר הערה שמן הראוי על דרך החומרה להימנע מאכילה. זה לגבי ההגהה שרבנו אברהם מוסר, מן הסתם בשם הרמב״ם, רבנו אברהם לא ישלח ידו, יד לספרים תיקצת, הוא לא יעצה בספרי אביו כבתוך שלו, יש לו ספרים שהוא חיבר, יכול לכתוב שם את דעותיו. מן הסתם, כיד האריכתה של אביו, רבנו אברהם העיר מה שהעיר לגבי פירוש המשנה. מאיפה הגיעו שתי הגרסאות למשנה תורה, הרי זה מותר באכילה, או אין חייבין עליו כרת? כותב מעשה רוקח, אחד מחכמי צפון אפריקה, רבי מסעוד חי רקח, שמביא כמה וכמה מסורות שהוא מצא בכתבים בשם רבנו אברהם בן הרמב״ם בכל מיני נושאים הלכתיים. כותב מעשה רוקח כך, והוא אחד מנושאי כליו של הרמב״ם, והוא מעריך פה במחלוקות הראשונים האם בצק שנילוש במי פירות מותר באכילה או שהוא נקרא חמץ נוקשה, ביטוי שהרמב״ם לא השתמש בו, מקורו בגמרא במנחות, אבל הראב"ד השתמש בו, רש"י השתמש בו. הוא דן בסוגיה, מגיע גם לדעת הרמב״ם, וכותב המעשה רוקח, ואחר זמן רב שכתבתי הנזכר לעיל, זימן השם יתברך ספר כתב יד קדמון, וראיתי שם כתוב, וזה לשונו אות באות. כתב הרב אברהם החסיד בן הרב רבנו משה בר מימון זכרונו לברכה בספר כפיית אל-עבדין, ככה? אל-עבדין, המספיק לעובדי השם, לעובדים, שחיבר בלשון ערבי, וזה לשונו מועתק. אז המעשה רוקח מצא כתב יד שספר המספיק לעובדי השם נמצאים בידינו היום חלקים, זה היה ספר כנראה בנפח עצום, זה היה ספר אדיר ממדים, ויש בידינו חלקים מועטים שלאט לאט לאיתם הולכים ונמצאים, הולכים ומתפרסמים. אז אין לנו את זה בספר, אבל המעשה רוקח מעיד מכלי שלישי, שהוא מצא כתב יד קדמון, לא של הספר, אלא שמעיד מה הוא ראה כתוב בספרו של רבנו אברהם בן הרמב״ם. וזה לשונו מועתק, אני מבין, מתורגם מערבית, כך נראה לי. וכשילושו העיסה בלתי מים, בשמן זית, תכן מאוד שבערבית היה כתוב בזית ותורגם בשמן זית, אבל בכל שמן, או בשמן שומשמין, או יין, או חלב, או מפירות, מבלתי שיעורב עמו שום מים בעולם, לא תתחמת. ואפילו אם תשה זמן ארוך קודם האפייה, עד שתסדק כחמץ שהוא שלם החימוץ, יש לנו למראית עין, יש לנו חמץ למאדרין, הנה לא יחויב על אכילתו כרת, וגם אין ראוי לאכול מה שהגיע ממנו לגדר זה. מה הכוונה? מה שעמד ותפח עד שנצדק ונראה כאילו שלם החימוץ, לכתחילה, לפי שמעתיקי השמועה עליהם השלום, דהיינו חז"ל, לא אמרו בו חימוצו מותר, אבל תכלית מה שאמרו, המקסימום שאמרו לנו, מפירות אין חייבין על חימוצן כרת. וזה הלשון, אין חייבין על חימוצן כרת, לא יורה היתר גמור מה שידמה לחמץ ממה שנילוש במפירות. וזה הדקדוק, קיבלתי אותו מפי אבא מורי, זכרונו לברכה, אומר רבנו אברהם בשם הרמב״ם, בעת לומדי לפניו, עד שהיה כתוב בחיבורו בפרק 50 מלכות חמץ ומצה, מה שקראנו, חמשת מיני דגן אלו עם לשן למפירות בלא שום מים בעולם, אינן באים לידי חימוץ, אלא אפילו היא ניחן כל היום עד שנתפח הבצק, הרי זה מותר, זו הגרסה שאנחנו קראנו, שאין מפירות מחמיצין אלא מסריחין, וגרר זיכרונו לברכה, רבנו אברהם פה מעיד שהרמב״ם לקח עולר וגרר זיכרונו לברכה הרי זה מותר, ותיקן בכתב ידו אין חייבין עליו כרת שאין מפירות מחמיצין וכו'. אז יש לנו הגהה של רבנו אברהם בגוף פירוש המשנה. משנה תורה אין לנו את התופס שהיה לפני הרמב״ם, לצערנו עוד לא התייאשנו, אבל עד היום איננו לפנינו. אבל יש לפנינו עדות מכלי שני או שלישי, המעשה רוקח מעיד שמצא בכתב יד קדמון, שהעתיק מספר המספיק לעובדי השם לרבנו אברהם, שבשעת הלימוד עם אביו, אומר לו הרמב״ם חכה רגע, גרר שלוש תיבות, הרי זה מותר לאוכלו, ואומר הרמב״ם רגע רגע, אני חוזר בי, כי בגמרא לא כתוב שמותר לאוכלו, כתוב אין חייבין על חימוצו כרת, ולכן תיקן כפי שתיקן, כך לפי העדות, אפשר לקבל אותה, אפשר לדחות אותה, עוד מעט נראה, אבל כך לפי העדות, הרמב״ם יוצא שחזר בו, רבנו אברהם הגיע בפירוש המשנה, כנראה בעקבות הלימוד, כאשר למד עם אביו במשנה תורה, שבו בחול המועד פסח, אולי זה דבר העבד, מותר אפילו לתקן שם הישכח במקום, אז הרמב״ם חזר בו, סבר בהתחלה, מהדורה קמה, משנה ראשונה, שמי פירות מותרים באכילה, וחזר להורות בדיוק לשון הגמרא, עדיף את הרשע, אמר יש לקיש מי פירות, אין חייבין על חימוצן כרת, ולא מי פירות אין מחמיצין, כפי שמובא בספר. ומכאן נוצרו לנו שתי הגרסאות במשנה תורה, אם נחזור לעמוד הראשון, בהלכה ב', נחזור על ההלכה, חמשת מיני דגן אלו, הלכה ב', אם לשן במי פירות בלבד, בלא שם מים בעולם, אינן באים לידי חימוץ, אלא אפילו היא ניחן כל היום עד שנטפח כל הבצק, הרי זה מותר באכילה מהדורה כמה, או אין חייבין עליו כרת, לפי מהדורה בתרה, שאין מפירות מחמיצין, אלא מסריחין, ובהמשך הרמב״ם מגדיר מהם מפירות. מוריי ורבותיי, יש לנו תשובה של מהריץ לפעולת צדיק, והייתי יכול במקום מהריץ להעמיד כאן את דברי מורי ובאורו לרמב״ם, כי הם הולכים באותה שיטה עם אותם הטיעונים. עדפתי דברי מהריץ מכמה סיבות. א', כבר הבאנו את מורי יוסף בהגאותיו לפירוש המשנה, רציתי להביא גם את מעריץ. שנית, מעריץ קדם לו בזמן. שלישית, אולי אם הייתי מביא פה את מורי היו אומרים לי גם לכבוש את המלכה עמי בבית, אז אני מעדיף להתמודד כאן עם דברי מעריץ, אבל מורי יוסף עומד בשיטתו כמעט באותם טיעונים, מי שיעמוד בביאור. כותב מעריץ כך: במקומנו זה נהגו לתנן חיטי הפסח בעשבים, בחרמל, כדי לעשות פת נקייה ולבנה. היום תוחנים את החיטה בקליפותיה, ולכן מצה שמורה משעת קצירה היא מקמח מלא, ובתימן העדיפו את הנגי, את הקמח הלבן, לצורך יום טוב. איך עושים? הרי נהגו שלא ללטות את החיטים, למרות שמדין התלמוד מותר, אבל כבר הגאונים החמירו בדבר. איך עושים? כותפים את החרמל ביום בהיר, לאחר חצות היום, שוודאי כבר התפוגג הטל מעליו, ו... כובשים את החיטים, את הגרעינים בתוך החרמל, מכסים במצעות, בשטיחים, נותנים להם להזיע, מפירות אין מחמיצים, הם מצד שני מלחלחים ומרקחים את הקליפה, כך שבשעת התחינה הקליפה נפרדת בשלמותה, וזה תחליף ללטיטה. כל זה טוב ויפה אם נגיד שמפירות אין מחמיצים, אבל אם נגיד שמפירות אין חייבין על חימוצן כרת, אנחנו בבעיה. אם הרמב״ם חזר בו, וסובר שזה לא מותר לכתחילה, אמנם אין חייבין כרת, אבל זה אסור לכתחילה, איך יהודי תימן נוהגים לתנן את החיטים? אז מעריץ חש בקושי הזה. והטעם, משום דקאים עלן מפירות אין מחמיצין, וכן כתב הרמב״ם, וכתב המגיד משנה בגמרא, הגמרא שלמדנו, אמר יש לקיש, עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת, וכתבו רוב המפרשים, ולאו דווקא כרת, אלא אפילו איסור הליקה, זה מותר גמור, לא רק שלא חייבים כרת. אבל בספר מגדל עוז, הגרסה בדברי רבנו, במקום מותר באכילה, כתוב אין חייבין על חימוצו כרת. וראיתי בספר מעשה רוקח שכתב שרבנו אברהם הנגיד כתב שאביו רבנו בעצמו חזר ומחק מותר באכילה וכתב אין חייבין עליו כרת, לומר די איסור האיקה. עיין שם שהביא להקת פוסקים שהעידו כן על רבנו זכרונו לברכה. מוריי ורבותיי, יש לנו עדות של המעשה רוקח בשם רבנו אברהם בן הרמב״ם, שהרמב״ם חזר בו. יש לנו עדות של המגדל עוז, שהוא תלמיד הרשב"א, אחד מהראשונים, מהקדמונים ביותר שכתבו על הרמב״ם. יש לנו עדות של הרמ"ק, רבי משה כהן, כמעט בן דורו של רבנו, שגם כן מעיד שרבנו חזר בו. אלו כמה וכמה עדויות, והחוט המשולש, יש לנו כתבי יד, כתב יד סוטרו, של יד פשוטה של הרב רבינוביץ' שכך דורס, כל הדפוסים עד דפוס ונציה כך הדפיסו, זה לא פשוט, יש לנו עדויות מוצקות לכאורה שחל התפנית אצל הרמב״ם, בהתחלה הורה שמותר, שנו את הגעת רבנו אברהם בפירוש המשנה. מה יעשה עם זה מעריץ? אומר מעריץ, ואני בעוני קשה לי, דעה בגמרא בכמה מקומות נשנה עניין מפירות, ואפילו אכן נקד תלמודה לומר מפירות אין, ומפירות אין מחמיצין, מורה דמי דינקת רש לקיש אין חייבין עליו קראת, לאו דווקא הוא, אלא אין מחמיצין לגמרי. חושייה נוספת אומר מעריץ, ועוד קשה, דערי רבנו בעצמו כתב בסמוך לזה בדין ד' דיינו בהלכה רביעית וזו לשונו, מותר לבשל הדגן או הקמח במי פירות, מותר לעשות הריש מבורגול במי פירות, או לעשות עסיד מקמח במי פירות, וכן בצק של לשו במי פירות, אם בשלו, זה טעות בפעולת צדיק במקור, אם בשלו במי פירות, או קלהו בשמן במחבת, תגן אותו, הרי זה מותר, שמי פירות אין מחמיצים. אנחנו לא נראה את כל דברי מעריץ כי זמננו מתקצר, אבל אם נהפוך לרגע, שוב נחזור להלכה, ואת הטיעון הזה אמר כבר הנודע ביהודה, פחות או יותר בן זמנו של מעריץ, וחזר עליו מורי יוסף גם בביאור. אומר מורי יוסף, אם אתה סובר שבהלכה בית רבנו חזר בו וטוען שאין חייבין על מי פירות קראת, אבל לא מותר, זה לא מותר, זה אסור מדרבנן, מן התורה, אין קראת, אבל זה לא מותר, איך תחלקל את הלכה רביעית? דלג עוד שתי הלכות קדימה, כותב רבנו מותר לבשל הדגן או הקמח במי פירות, אדם יכול לעשות דיאסו, בין של דגן, של גרגירים, או בורגול, תחון, שבור, ובין עסיד מקמח במי פירות, וכן בצק של לשו במי פירות, אם בשלו במי פירות או קלהו או עשה, אדם יכול לעשות זלביה ובחול המועד, או קלהו על המחבת בשמן, הרי זה מותר, לא כתב אין חייבין עליו קראת, הרי זה מותר, שמי פירות אינן מחמיצין, אומר מעריץ, אומר הנודע ביהודה, אומר מורי יוסף, מורי יוסף אומר הרמב״ם, חזר רבנו ברוח קודשו, שעתידה יד זרה להשתלח בהלכה ב', אז הוא עשה גיבוי, כמו שעושים היום גיבוי במחשב, עשה גיבוי בהלכה ד' שיוכח הזיוף על פניו, כך פחות או יותר כותב מורי. ועל פי זה מעריץ מאשש את המנהג לתנן את החיטים, מביא את התלמוד הירושלמי, הוא מצרף לכך שגם השולחן ערוך פסל, שמי פירות לא מחמיצים בכלל, כמו שאמר המנחה, לא רק שאין חייבין עליהם קראת, אלא שלא מחמיצים בכלל. מוריי ורבותיי, לעניות דעתי, הטיעונים לדחות את עדותו של רבנו אברהם, אפשר, איך אומרים, אם קבלה היא נקבל ואם לדין יש תשובה. רבנו אברהם, מי שיעיין במעשה רוקח, רבנו אברהם שם, מה שמובא בשמו, מדגיש שכל מה שרבנו חזר בו זה אך ורק לגבי קמח שעמדנו אותו, שלשנו אותו במי פירות ונתנו לו לעמוד עד שהוא נהיה למראית עינינו שלם החימוץ, הוא מלא סידוק וסיעור ויש בו את כל סימני החימוץ. בזה כתב הרמב״ם שעל זה נאמר אין חייבין על חימוץ או קראת, ולא כתוב שמותר לעשות. ולכן לעניות דעתי אני חושב שהמוחש לא יוחש, אני נוטה לקבל את כל העדויות הנ"ל בשם רבנו אברהם. רבנו חי בחוגו, רבנו אברהם חי בחוגו של הרמב״ם, הוא כותב שכך אמר לו אבי בשעת הלימוד, והעדות הזו מגובה מהמגדל עוז ומהרמק וממעשה רוקח, והשאלה ששאלו את הרשב"א הרבה הרבה בסמוך לדורו של הרמב״ם. ועדיין, מחילה, ועדיין אני חושב שמותר גמור לתנן את החיטים, משום שכאמור החיטים, המי פירות נוגעות בהם כשהם לא קמח אלא דגן, וכידוע שדגן קשה יותר עד שיתבקע, ושנית זה עדיין בקליפתו, ועדיין לדעת הרמב״ם מותר גמור לבשל את הגרגירים או את הקמח במי פירות, כי כמו שאמרנו, מי פירות יכולים לפתח חימוץ אחרי הרבה שעות, אבל לא במהרה, אז זה עדיין מותר. כל מה שהרמב״ם חזר בו, מוריי ורבותיי, לדעת רבנו אברהם, זה אם אדם ייקח קמח ויעלו שמי פירות וילך לישון וייתן לזה לעמוד שעתיים, שלוש וארבע עד שיראו בו כל סימני החימוץ, על זה אמר הרמב״ם, זה כבר אין חייבין עליו קראת. אבל לא הייתי אומר שמותר לאוכלו. ולכן אני לא מוצא סיבה לדחות את העדות בשם רבנו אברהם, לא מכוח מנהג תימן, א', כי יהודי תימן לחוד ורבנו הרמב״ם לחוד, גלה לכם סוד, הוא לא היה תימני, נרצה או לא נרצה, הוא אף פעם לא היה בתימן, אז ג'וברו גרמת, מה שייך מנהג תימן לדעת הרמב״ם? יהודי תימן סמכו על מהדורה כמה של הרמב״ם, סמכו על הגאונים, סמכו על השולחן ערוך, סמכו על הירושלמי, לא חייבים תמיד לעלות בקנה אחד עם הרמב״ם. אבל מעבר לכך אני חושב שאם זה כן עולה בקנה אחד עם הרמב״ם, כי גם מה שחזר בו הרמב״ם זה לא לגבי התינון, שזה בגרעינים קשים, זה לא לגבי הבישול, לכן הרמב״ם לא תיקן בהלכה ד', לא מתוך רשלנות, לא מתוך פיזור הדעת, לא תיקן כי עדיין זה ביתרו עומד. כל מה שהוא חזר בו בהלכה ב', לגבי דבר מאוד מאוד מוגדר, מוריי ורבותיי, להיתכן שאם היה רואה שולחן ערוך שאת חזרתו של הרמב״ם אולי גם היה משנה הוא את פסיקתו, כל מה שחזר בו כנראה הרמב״ם על פי עדותו של רבנו אברהם, זה באמת לקחת קמח ממיני דגן, ללוש אותו במי פירות, לתת לו לעמוד זמן, זמנם זמניהם, זמן ניכר עד שיקבל את כל צורת החימוץ, ואז אומר הרמב״ם לא חייבים קראת, אבל הדבר הזה הוא כבר לא מותר. אבל מי שילוש בצורה מהירה במי פירות, לא דווקא חי רגעים, אבל ילוש, יתעסק בבצק ויחליס לתנור, הדבר הזה ודאי עומד ביתרו, ובלבד שלא יתערב בו שם מים בעולם.
פרק ו' נשמע שהרסם כולה נשמע מהפעילה, פרק ו' הרמב"ם כותב שלא לשים ביום הראשון ביין שם מפרש חלב, לא בגלל שזה חמץ, ובגלל שזה לא לכם עוני.
כי ללוש מותר, אם מים מותר, ודאי שם מפירות מותרים, אסור להעמיד אותו, ללוש לא נאסר, להעמיד נאסר, לא ראיה. חבוד.
מי אמר שרבנו אברהם כתב את זה? זה היה כתב יד שלו?
לא, זה לא היה כתב יד שלו, אבל יש לנו את הגהת רבנו אברהם בפירוש המשנה, וגמורי אומר שזה כתב ידו, ויש לנו עדות בשם רבנו אברהם במעשה רוקח, זה מגדל עוז.
אבל זה עדות מכתב יד, שלא כתב יד המקורי של רבנו אברהם.
נכון,
כלומר, יכול להיות שזה הוכנס פנימה.
אולי נשאל הפוך, למה לפקפק? אני הסתדרתי יפה עם התינון ועם הבישול, אין לי שום סיבה לפקפק.
מסתדר עם הלכות אחרות שמסתירות.
מסתדר לגמרי, הסברנו. מסתדר לחלוטין, לא חושב, אין שום סתירה.
אם זה היה כך, הרמב"ם היה אומר שאסור, למרות שאין, לא חייב כרת, אסור.
הנה, מה זה הרמב"ם אומר? הוא אומר שהרמב"ם תיקן, איפה יגיד? בכל ישראל?
לא,
בתוכנית ברדיו לפני פסח, הוא תיקן במשנה תורה, לפי עדותו של רבנו אברהם.
אבל גם אם נאמר בתיקון הזה, אין חייב כרת, מזה עדיין
כי זה לא, כי באמת
זה עדיין לא ברור שזה
כי לא חייב כרת.
כן, אבל זה
אין חייב כרת משמע שאסור באכילה, זה לא מותר, לא כתוב מותר.
מן הראוי היה שהרמב"ם כותב את זה מפורש.
טוב, יש עוד לדון בדברים, אבל אני לא רוצה לחרוג במסגרת הזמן. ברוכים תהיו.
תודה לרב.